שלום לכם, ברוכים הבאים, שנה טובה, חודש טוב. אנחנו נפגשנו בשבוע שעבר בבית המדרש. אני לא יודע, הייתם שם? כן. הבנתם את מה שדיברנו? לא? הבנתם או לא? אני מקווה שהבנתם, כי אני לא חוזר עכשיו על מה שאמרתי בשבוע שעבר. אבל אני רוצה להגיד עכשיו רק נקודה אחת מאוד מאוד חשובה שבה אני רוצה לפתוח, ואחר כך נפתח עוד כמה נקודות אחרות. אבל הנקודה המרכזית שאני רוצה לפתוח בה, כשפותחים ומתחילים שנת לימודים במקום של תורה, ההתחלה, היסודות שעליהם בונים את הכל, הם אלה שיקבעו איך תיראה כל השנה הזאת, ובמידה מסוימת גם השנים הבאות, ואם תרצו כל החיים כולם. יש לכם זכות גדולה ללמוד תורה בארץ ישראל. יש פה כמה שיושבים כאן בחדר הזה שכבר יושבים כאן כמה שנים ולומדים תורה בארץ ישראל. על חלק מהם אני יודע שהם חשים, הם מרגישים את הזכות הזאת כל יום. אבל ללמוד תורה בארץ ישראל זה לא רק שאלה של גיאוגרפיה, של מקום. האם לומדים בניו יורק, או לומדים בלונדון, או לומדים כאן בארץ ישראל. שאלת היסוד היא, כשלומדים בארץ ישראל, חז"ל אומרים, אווירה דארץ ישראל מחכים, כשלומדים בארץ ישראל, לומדים במקום שקרוב יותר לשכינה, שהקדוש ברוך הוא נמצא בו. ורק לפני שבועיים, שלושה, קראנו בפרשה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בתמיד, מראשית שנה ועד אחרית השנה. הקדוש ברוך הוא נמצא בארץ הזאת כל הזמן. כשאנחנו לומדים תורה בארץ ישראל, לומדים במקום הכי קרוב אליה. וכאן בהרי עציון, בהרים שמסביב, הערים שהם במבואות ירושלים, שדרכם עבר אברהם אבינו בדרך לעקדת יצחק, כאן בהרים האלה הוא עבר. ובמקום הזה, כשזוכים ללמוד תורה וזוכים ומתכוונים ורוצים לצמוח ולגדול בתורה. לצמוח ולגדול בתורה זה ללמוד תורה בעמקות, ללמוד תורה ברצינות. ואני שמח שאני יכול להגיד לכם שאומנם עבר מעט זמן מאז שהתחלנו, אבל קצת דיברתי גם עם הרמם שלכם, גם עם המשגיחים, והתחושה ואני גם רואה בבית המדרש שברוך השם התחלתם, היסודות הם יסודות טובים ויסודות בריאים, אבל צריך לשמר אותם. צריך לעבוד ולעבוד קשה, ובעזרת השם כשעובדים קשה, כשמתאמצים, אז יגעת ומצאת תאמין. זאת הנקודה הבסיסית ביותר שבשביל ההתחלה, בנוסף על הדברים שדיברנו בשבוע שעבר, הדבר החשוב ביותר להדגיש עכשיו זה שהיסודות צריכים להיות יסודות חזקים, יסודות איתנים. התחלה צריכה להיות, לא יודע, בעברית אומרים להתחיל ברגל ימין, אולי יש גם באנגלית ביטוי כזה. אז על כל פנים, אם מתחילים ברגל ימין, אז הכל הולך אחר ההתחלות. ההתחלות אומנם קשות, אבל כשההתחלה היא ברגל ימין, כשההתחלה היא טובה, אז מתקדמים וצועדים קדימה בעזרת השם בצורה טובה. וכמי שאמרתי, זה יכול להשפיע, להאיר את כל השנה הזאת, ובעזרת השם, בחינת העוצמות והמטענים הרוחניים והתורניים שאדם קולט ומקבל בשנה כזאת, ובעזרת השם גם בשנה הבאה ובשנים הבאות, אזי זה יכול להיות בהחלט נקודת התחלה מצוינת כדי לחיות חיים של עבד השם, של עובדי השם, של חיבור לתורה, של חיבור למצוות. אחרי שהתחלנו, עכשיו אנחנו יכולים לגשת לנקודה אחת מן הפרשה שיש בה כדי לתת לנו איזושהי הדרכה. פרשה שלנו, פרשת כי תצא, פרשת השבוע הקרוב, שונה לגמרי מפרשת שופטים, נכון? ודאי שונה, זה שופטים וזה כי תצא. אבל ההבדל המשמעותי בין שופטים לבין כי תצא, פרשת שופטים עוסקת בציבור, עוסקת בציבור, הלכות ציבור. כל פרשת שופטים עוסקת בענייני ציבור, נכון? מינוי מלך וסנהדרין, בית דין גדול וזקן ממרא, וכל העניינים שמה שקשורים לפרשת שופטים קשורים להנהגת הציבור, מלך, כהן, נביא, עגלה ערופה, דבר שקשור לכלל, לציבור. אל נטעה, גם פרשת יציאה למלחמה היא בשופטים. כי תצא אומנם מתחילה בכי תצא למלחמה, אבל לא עוסקים במלחמה כאן. כאן עוסקים ביצר הרע של האדם הפרטי, של אשת יפתו, ראית בשביה וחשקת בה ולקחת לך לאישה, נכון? כאן בא באנשים הפרטיים. כל ענייני כי תצא עוברת מן הציבור, מן הכלל, אל האדם הפרטי. אבל גם כשעוסקים באדם הפרטי, יש פה דברים שקשורים גם לממד ציבורי, ואני רוצה לעמוד על פרשה אחת קטנה, כמה פסוקים מן הפרשה, כדי להבהיר את הדברים האלה. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. וכאן כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, ותפסו אביו ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. ורגמו כל אנשי עירו ואבנים ומת, וביארת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. כמה פסוקים קצרים, בודדים. בן סורר ומורה, אולי אם הייתי שואל אתכם מהי הבעיה המרכזית של בן סורר ומורה, והרושם המתקבל מן הפסוקים, בדרך כלל אנחנו רגילים, מי שלמד את הסוגיה של בן סורר ומורה במסכת סנהדרין, רגילים לחשוב שהמוקד הוא תרתימר בשר ו חצי לוג יין, נכון? זולל וסובה. ואי אפשר להתעלם מן הנקודה הזאת שיש גם זולל וסובה, זולל בשר וסובה יין, זה נכון. אבל מי שקורא את הפסוקים בפרשה מבין שהבעיה המרכזית היא כיבוד אב, כיבוד אב האם. איננו שומע בקולנו, בן סורר ומורה, הוא בן של הורים, והוא סורר ומורה, איננו שומע בקולם. ואכן הרמב"ן בפירושו עומד על המתח בין שני היסודות האלה, בין הבעיה של כיבוד אב ואם, של בן סורר ומורה, לבין הבעיה של זולל וסובה. והרמב"ן אומר כך, והנה
יש עליו שני עונשים. האחד שהוא מקלה אביו ואמו וממרה בהם. מקלה זה מזלזל, מקל בכבודם, מבזה אותם. שהוא מקלה אביו ואמו וממרה בהם. והשני שהוא זולל וסובה. עובר על מה שנצטווינו קדושים תהיו, ונאמר עוד, ואותו תעבודו ובו תדבקון, כאשר פירשתי. אם כן, אומר הרמב"ן, יש כאן שני עונשים, שתי עבירות. עבירה אחת קשורה לזה שהוא מקלה אביו ואמו, מזלזל בהם, ממרה, איננו שומע בקולם. עבירה שנייה היא זולל וסובה. והוא אומר עוד משפט, ועל הכלל אין בו אתה חטא מוות, ועל שם סופו הוא נידון, כמו שהזכירו רבותינו. האדם הזה עדיין צעיר, כמו שאמרו רבותינו, הוא לא בר עונשין, אבל בכל זאת הוא נידון על שם סופו. אמרה תורה, אומרים חז"ל, ימות זכאי ואל ימות חייב. זה מה שיש לנו כאן בפרשה. מה מיוחד בסיפור הזה של בן סורר ומורה? יש לנו כאן שני מוקדים. מוקד אחד זה כיבוד אב ואם, מוקד שני זה זולל וסובה. איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. בן סורר ומורה, זולל וסובה. בואו נבין את שתי הנקודות האלה. נתחיל קודם כל עם איננו שומע בקולנו. אדם ש... אני מקווה שאתם מבינים שלא מדובר בכל אדם שפעם אחת אמר להורים שלא לא רוצה, או הם אמרו לו X, הוא אמר Y. כאן מדובר, והתורה כשהיא מגדירה אותו כבן סורר ומורה, זה אדם שזאת התכונה הבסיסית שלו, כן? זה ה... איך נקרא לזה? זה ה-ID שלו, זאת תעודת הזהות שלו. תעודת הזהות שלו היא בן סורר ומורה, כן? זה אדם שעושה מזה אידיאל. האידיאל שלו זה להיות בן סורר ומורה. למה זה כל כך חמור? זה חמור בוודאי, אבל למה זה עד כדי כך חמור? פה אני רוצה להדגיש מה שהתורה כאן אומר. זה נכון שמדובר פה באיזשהו סיפור של משפחה קטנה פרטית, של יש הורים ויש להם בן שלצערנו הוא לא כלי לשלמות. צריך לדעת נקודה אחת יסודית. האדם, כל אדם, הוא קודם כל יצור חברתי. אדם הוא חלק מחברה. כל אדם הוא חלק מחברה. אדם הוא לא זאב בודד. אדם לא חי לבד. כל אדם חי בחברה. כשאנחנו מדברים על חברה, אז אפשר לדבר על חברה של האנושות כולה, כל היקום כולו, ואפשר לדבר על חברה של עם ושל לאום ושל מדינה, ואפשר לדבר על חברה של חבל ארץ, ואפשר לדבר על חברה של קהילה. והמיניאטורה של חברה, החברה הקטנה ביותר שניתן לדבר עליה, זאת חברת המשפחה. זה הבית, זה ההורים וילדיהם, זה המינימום. זה הדגם הבסיסי ביותר של חברה. אדם שלא מסוגל לתפקד בתוך הדגם הקטן הזה, כשמרחיבים את מעגל החברה מן המשפחה המצומצמת אל המשפחה הרחבה יותר, ואם תרצו אל הקהילה או אל העיר ואל המדינה ואל העולם, אדם כזה סופו מלסם את הבריות, סופו שיצור הרס גדול בעולם. מה שאומרים כאן חז"ל, כך הם מבינים את הפסוקים האלה, ש
כמה שהנקודה הזאת של בן סורר ומורה זה נראה כאילו מדובר בבעיה פרטית, הבעיה הפרטית הזאת היא שורש, היא יסוד של קיומה של חברה בכללותה. אי אפשר לדבר על חברה, על קיומה של חברה, עם בודדים שבה יהיו בנים סוררים ומורים. לכן כתוב כאן, וכל ישראל ישמעו ויראו. כי אם זה עניין פרטי, מה לכל ישראל ולעניין הפרטי? מובן? אין לכל ישראל עניין עם כל הפרטים האלה. ואכן, אני לא אעריך עכשיו, אבל יש מי שיסתכל, הרמב"ן כאן, אני אתן לכם שיעורי בית, בסדר? הרמב"ן כאן, בהמשך הדברים שלו, מביא עוד כמה דוגמאות שכתוב על מקרים פרטיים, וכל ישראל ישמעו ויראו. כן? היה גם בפרשה שעברה, נכון? ואז, ויש בפרשה שלנו כמה דוגמאות, והרמב"ן אוסף את כל הדוגמאות האלה, כן? ואני מציע שתראו את הדוגמאות האלה ותחשבו איך כל דבר כאן הוא חלק מתמונה כוללת, שעכשיו לא נעשה את זה. אבל מה שחשוב כרגע הוא שנזכור את הנקודה הזאת, שיש הרבה מאוד דברים שקשורים לציבור גדול, אבל שהם מתחילים מנקודה קטנה, ממקום קטן. כשמדברים על בעיות של חברה, בעיות גדולות של חברה, כן? ואני לא יודע אם אתם מודעים עכשיו למה שקורה בארץ ישראל בימים האלה. שמעתם על ההפגנה הגדולה ביותר מאז קיומה של מדינת ישראל שהייתה במוצאי שבת. אני לא בטוח שזאת הפגנה גדולה ביותר, אבל לא ניכנס עכשיו לוויכוח הזה. אבל שמעתם על ההפגנה הזאת? יש עכשיו איזה ויכוח. אה? מה זה הפגנה?
כן.
Demonstration, נדמה לי, איך אומרים? פרוטסט. כן, המחאה החברתית. יש היום מחאה חברתית גדולה. רוצים יותר צדק חברתי? לא ניכנס עכשיו. זה בעזרת השם, בהזדמנות, עוד יצא לנו לדבר גם על הדברים האלה. יש, הציבור בארץ זוהי. אבל אני אגיד לכם נקודה אחת שמפריעה לי בכל הזעקה הזאת. יש פה מחאה שיש בה יסודות צודקים, אבל מה שמפריע לי בכל המחאה הזאת, כשבאים לדבר על צדק חברתי צריכים לדבר על סולידריות. מה שאני שומע בכל המחאה הזאת זה כל אחד, כן, רוצה שיהיה לו טוב יותר, לקבל יותר, להיות במצב כלכלי טוב יותר באופן פרטי. אין כאן איזושהי זעקה באמת של חברה שרוצה להיות כחברה סולידרית, כחברה, כקבוצה שרוצים שתהיה איזה תרומה הדדית, תהיה איזה בניין יחד של חברה שכל אחד ואחד אכפת לו מחברו. וזאת הנקודה המרכזית. כשמדברים על שאלות של חברה, זה מתחיל קודם כל מהאדם הפרטי, מהבית הפרטי, ולאט לאט זה מתפתח. זאת נקודה אחת. מיותר להגיד כמה זה חשוב כאן בבית המדרש. בית המדרש, אני רואה אותו, אני חושב שכולנו רואים אותו, כולנו צריכים לראות אותו כך. בית מדרש כמשפחה, משפחת הישיבה. ובמשפחת הישיבה חשוב מאוד שלנו, כל אחד ואחד מאיתנו מהפרטים בתוך משפחת הישיבה, יהיה אכפת לנו מן הבניין כולו, מן המשפחה כולה. וכשדיברתי בשבוע שעבר על דיבוק חברים ועל אכפתיות של כל אחד מכל אחד, ואני אומר את זה כדבר ברור, כדבר פשוט, ואני חוזר על זה כל שנה, ואני אומר את זה, ברוך השם אנחנו עושים מדי שנה בשנה מתקדמים, אבל אף פעם לא מגיעים לטוב. כן, לטוב תמיד יש דבר יפה שאמר המהר"ל מפראג, אמר על הפסוק, יש פסוק בספר איוב, אדם לעמל יולד. האדם נולד בעולם בשביל עמל. עמל זה עבודה קשה. רק עמל זה לא רק עבודה קשה, המהר"ל מסביר שעמל זה עבודה קשה שאין לה סוף. כל הזמן עובדים, כל הזמן עובדים, אי אפשר, אין לזה הפסק. כי האדם בעולם הזה, כן, חז"ל אומרים שעמל הוא עמל תורה, כן? ועמל דרך ארץ. העמל הזה שאדם עמל כל החיים
הוא בעצם עובד כל הזמן, וכמה שלא יעבוד, תמיד יש מה להתקדם. אין, אף פעם לא מגיעים לשיא. מתי אדם מגיע לשיא? אחרי 120. רק אז הוא מגיע לשיא. אין. כל זמן שנשמת רוח חיים באפיו, כל זמן שהנשמה עובדת, יש לו עוד מה להתקדם. אז ברוך השם, אנחנו באמת מתקדמים ועושים. אבל אני רוצה שהדבר הזה של האכפתיות, של של הדיבור חברים, של התחושה שחיים כאן בבית, במשפחה אחת גדולה של כולנו, זאת תחושה שצריכה ללוות את כל אחד ואחד מיושבי בית המדרש. כל אחד מיושבי בית המדרש צריך לחוש כך, צריך להשתדל, לראות, להרגיש, לחוש, להיות רגיש למה שחסר אצל החבר, ואפילו אם לא חסר לו כלום. סתם בוקר טוב יפה, סתם חיוך יפה. תמיד נותן הרגשה טובה לכולנו, וכדאי להקפיד על כך. זאת הנקודה אחת של בן סורר ומורה. בן סורר ומורה, איננו שומע בקולה. היסוד של המשפחה, היסוד של הלכידות, של הביחד של חברה. עולם לא יכול להתקיים כשאין ביחד אמיתי של חברה. כשכל אחד ואחד דואג לעצמו, אז כל העסק מתפרק, והעולם כולו חלילה יכול להתפרק. כן? חברה יש לה כוח, יש לה עוצמה, כשהיא עובדת ביחד, כשכולם יש להם מטרות משותפות, ועובדים ביחד כדי להשיג את המטרות המשותפות. זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה של בן סורר ומורה, היא זולל וסולל. אוכל. עוד חתיכת בשר. עוד כוסייה. מה הבעיה? למה זה כל כך חמור? אומר הרמב"ן, עובר על מה שנצטווינו קדושים תהיו. ונאמר עוד, ואותו תעבודו ובו תדבקון, כאשר פירשתי שנצטווינו לדעת השם בכל דרכנו. וזולל וסובה לא ידע דרך השם. הרמב"ן אומר כאן שתי נקודות שקשורות לזולל ולסובה. א', עובר על מה שנצטווינו קדושים תהיו. כתוב ואותו תעבודו ובו תדבקון. אדם צריך לדבק בדרכי השם, לדבק בקדוש ברוך הוא. כשאדם זולל וסובה, הוא לא ידע דרך השם, הוא לא יכול לדבק בקדוש ברוך הוא. נסביר את הדברים. קודם כל, קדושים תהיו. אני מקווה שפה כולם יודעים את דברי הרמב"ן על קדושים תהיו. מה אתה אומר? טוב, תודה. של אסור להיות נבל ברשות התורה, או בלשון חיובית יותר, כן, נשתמש בפן הפוזיטיבי של הדברים של הרמב"ן, קדש עצמך במותן לך. פירושו של דבר שיש בעולמה של הלכה ובעולמה של תורה רשימה ארוכה של מצוות. יש הרבה מצוות. מצוות עשה ומצוות לא תעשה, דברים שמותרים לעשות, דברים שאסורים לעשות, דברים שחייבים לעשות. הרבה מאוד. ויש אנשים שמקפידים על המותר ועל אסור. הם לא זזים, לא יעשו שום דבר הכי קטן שאסור, הם לא מוכנים לעשות. אבל חז"ל אמרו על אנשים מן הסוג הזה, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה. כדאי אומר, אני הולך עם החוק עד הסוף, אבל רק מה שהחוק אומר. אם על פי החוק זה מותר, אז מותר. באה התורה ואומרת, לא, יש בעולמה של הלכה ויש בעולמה של תורה גם מעבר לחוק, גם מעבר להלכה. לא הכל הלכה, לא הכל חוק. יש גם דברים שקשורים לקדושה. מה זה קדושה? לפני שנגיד קדושה, אני אגיד קודם כל משפט אחד יותר פשוט, אחר כך משפט שהוא יסביר לנו גם את הגושה. יש דרך ארץ שקדמה לתורה. דרך ארץ שקדמה לתורה זה שלפני שיש תורה יש דרך ארץ. דרך ארץ זה common sense, זה התנהגות והתנהלות של אדם סביר, של אדם הגיוני. הדברים הבסיסיים ביותר שקיימים בטבע האנושי. אבל זה לא מספיק, זה חשוב. דרך ארץ קדמה לתורה זה חשוב מאוד, והיא קדמה לתורה. אבל יש יותר מאשר דרך ארץ קדמה לתורה, יש גם קדושה. וקדושה פירושו של דבר שכעם ישראל, עם שמבקש להיות עם השם, ואנחנו הם עם השם, אנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם. אז עם שהוא בנים, רוצה להיות בנים של הקדוש ברוך הוא, אז צריך להתנהל גם בקדושה. וקדושה פירושו של דבר שגם מן הדברים המותרים כל דבר יש לו גבולות, והגבולות הם לא ברורים. אי אפשר להגיד לבן אדם תאכל 50 גרם בשר או 100 גרם בשר או 200 גרם, זה תאכל המבורגר אחד או שני המבורגרים, זה לא משנה, לא זאת הנקודה, כמה תאכל. כן? אדם צריך לדעת שיש גבולות, והתחושה הזו שחיים בתוך גבולות זה תחושה של חיים של קדושה. ברמב"ן מביא שם כמה דוגמאות, זה יכול להיות באכילה, זה יכול להיות בתאוות מיניות, זה יכול להיות בכל מיני תחומים. האדם חייב להציב לעצמו גבולות, והגבולות האלה הם לא כתובים בשום שולחן ערוך. הם לא כתובים בשולחן ערוך, הגבולות האלה כתובים בלוח ליבו של האדם, ממש בתוך הלב. הם כתובים, כל אחד אחד צריך לכתוב אותם, ממש חקוקים, לא לכתוב בכתב שיכול למחק, אלא חקוקים, כן? חקוקים ממש בתוך לוח הלב, דברים שאי אפשר להזיז אותם. כי זה הרעיון, כן, של קדושה. ואנחנו רואים בתורה שככל שהקבוצה בתוך עם ישראל יש לה מעלת קדושה גדולה יותר, יש ישראל ויש כהנים ויש כהן גדול, אנחנו רואים שככל שאדם קדוש יותר אז הדרישות ממנו הן דרישות גבוהות יותר. לומדים עכשיו גיטין, אז נתקלנו כולנו כבר שגרושה אסורה לכהן, לישראל היא מותרת. למה? כי קדוש ממנו קרה, כי הכהן קדוש יותר. ככל שאדם קדוש יותר, כן? אז הדרישות ממנו הן גבוהות יותר. ואם אנחנו בני תורה, אז ההתנהגות שלנו, מה שנדרש מאיתנו ביום יום, אנחנו כבר לא יכולים להיות כמו האדם הפשוט. אנחנו רוצים להיות אנשים פשוטים, אבל אנחנו, יש לנו אנשים פשוטים, וזה נכון, ואנחנו אנשים פשוטים, אבל יש לנו גם משימות מיוחדות. אנחנו בחרנו וזכינו להיות מאלה שיש להם משימות מיוחדות של עבודת השם, של עובדי השם, של כמו שאומר הרמב"ן, אותו תעבודו ובו תדבקון, של אנשים שרוצים אשרי תמימי דרך, הולכים בדרך השם, רוצים ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא. בן זולל וסובה לא ידע דרך השם. אנחנו מבקשים לדעת דרך השם, אנחנו מבקשים ללכת בדרך השם, וללכת בדרך השם זה להתקדש, זה להתקדש, זה לקחת אחריות על הדברים שאנחנו עושים ולעשות ולדרוש מעצמנו לא רק לימוד אינטנסיבי, לא רק הקפדה של על מצוות שבין אדם לחברו, ולא רק הקפדה על מצוות שבין אדם למקום, לא רק עידון המידות. יונתן, אתה תעזור לי, עידון, אני בטוח שאת זה לא כך תגיד בכל, לא לי, אני לא, לא איזון, עידון, להיות עדין, מעודן. בסדר? אוקיי, הנה קיבלתם הרבה מילים.
Refinement.
אוקיי, בסדר? של עידון המידות, כל הדברים האלה, אבל אחרי כל זה עדיין צריך שאיפה, שכל אחד צריך לשאוף להתקדש. אבל פה אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, שכשאני מדבר על לשאוף להתקדש, יש דבר אחד שהרב מיטל זיכרונו לברכה
אתם לא זכיתם להכיר אותו, אבל הרב מיטל מייסד הישיבה, זכרונו לברכה, הוא נהג תמיד להגיד שגם כשרוצים לשאוף לקדושה אסור בשום פנים ואופן להתחיל לעלות למדרגות של קדושה שהם יותר ממה שבאמת מתאים. כל אחד צריך להיות ברמת הקדושה שמתאימה לו. כמו שדיברתי קודם, יש ישראלים ויש כהנים ויש כהנים גדולים, ואם אדם נמצא ברמה כזאת והוא מתחיל להתנהג ברמות של קדושה שנמצאות מעליו, אז זה לא אותנטי, זה לא אמיתי, זה מזויף. ואנחנו לא מחפשים זיוף, אנחנו רוצים בתהר ליבנו לעובדך באמת, רוצים את האמת בעבודת השם, והאמת בעבודת השם זה לשאוף להתקדש בהתאם לרמה שלנו, כל אחד ואחד בהתאם לרמה שלו לשאוף להתקדש, לשאוף לאמץ כללים, נורמות של התנהגות שמתאימות לאישיות שלנו, ולאט לאט בעזרת השם לשאוף לגדול יותר ולצמוח יותר. אנחנו בתחילת הדרך כמו שאמרנו, אבל יש לנו עוד דרך ארוכה. בסיום אני רוצה לומר, ותכף ניתן לכם גם מי שירצה אולי לשאול איזו שאלה או שתיים, נשמע גם אתכם, אז אני צריך בסיום להגיד, פתחתי בזכות הגדולה שיש לכם ללמוד תורה כאן בארץ ישראל, וזה נכון, זכות גדולה יש לכם, אבל אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, שהיום השיח העולמי, אנשים מדברים תמיד בלשון של זכויות, נכון? Human rights, כל הזמן דברים על זכויות, יש לי זכויות כאלה, ויש היום לא יודע בארצות הברית, במקומות אחרים אני לא יודע, אבל בארץ יש מגילת זכויות התלמיד, לתלמיד יש זכויות, כן, בבית ספר יש, כל תלמיד צריך לדעת את הזכויות שלו. כשאני הייתי תלמיד לפני כ-40 שנה פלוס, כן, אז הייתה, לא היה מגילת זכויות התלמיד, אלא הייתה מגילת חובות התלמיד, כן, היום יש מגילת זכויות התלמיד, היום השיח הוא שיח של זכויות, כן. ואני רוצה להגיד לכם שבאמת יש לכם זכות גדולה, לכולנו יש זכות גדולה ללמוד תורה בארץ ישראל וללמוד תורה כאן בבית המדרש הגדול והנפלא הזה, יש לנו זכות גדולה, אבל תדעו לכם שאני לא מאמין בזכויות כשלעצמה, כל זכות היא רק הזדמנות לחובה גדולה. אז יש לנו זכות גדולה ללמוד תורה בארץ ישראל, אבל הזכות הזאת אנחנו צריכים לקחת אותה כהזדמנות, כחובה קדושה, לנצל אותה, ליישם אותה, לקחת את הזכות הזאת ולהגיד, מה, אני זכיתי ללמוד תורה בארץ ישראל? אני יכול לפספס את הזכות הזאת? אני יכול לא לנצל אותה עד תום? ואז לקחת אחריות, לבנות את האישיות שלנו, לבנות את העולם שלנו כעולם של תורה, עולם של אהבת השם, עולם של יראת שמיים, עולם של מידות, עולם של מצוות, וכמו שאמרתי, עולם שלם שיש בו גם לימוד תורה וקשר עם הקדוש ברוך הוא, קשר עמוק עם הקדוש ברוך הוא, אותו תעבודו ובו תדבקו, אבל יחד עם זה ובאותו זמן גם עולם של סולידריות, של משפחת הישיבה, של משפחת עם ישראל, של כל אחד ואחד להרגיש כמשפחה. אלה הם שתי הפנים של בן סורר ומורה, כן? הפן החברתי מצד אחד, והפן הזה של הקדושה, של התארה, ושתי הפנים הללו אנחנו מבקשים לתקן, כי אנחנו רוצים לצמוח בקדושה ובתארה. אני מאוד מאוד מקווה ומתפלל שכולנו נזכה שהשנה הזאת באמת תהיה שנה פוריה מאוד, שנה שתיתן לנו הרבה כלים, הרבה עוצמות, כדי ש נזכה להיות באמת מעובדי השם, אלה שעובדי השם באמת, ותהר ליבנו לעובדך באמת. טוב, בוא ניתן הזדמנות לשתי שאלות. יונתן, אתה רוצה לפתוח כדי לא לתת לאלה אלא כן. יונתן דואג לכם שהחדשים ודאי עדיין קצת מתביישים קצת זה, אז הוא רוצה לפתוח כדי ש בבקשה.
כן, יודעים שהרב עכשיו ב-30 בשביל האבא.
כן.
כל הרב יכול לספר לנו על האבא, ובמיוחד מה האבא היה רוצה שנדע על האבא.
וואו, יונתן. טוב, שמעתם את השאלה של יונתן?
לא.
אז תגיד אותה בקול עוד פעם.
הרב גיגי עכשיו נמצא באבלות, אבא שלו נפטר. אז שאלתי מה הוא יכול לספר לנו על האבא, ומה אבא שלו היה רוצה שנדע.
זאת שאלה קשה בשבילי, אבל אני בכל זאת מודה ליונתן על השאלה, ואני אגיד כמה מילים בעניין הזה. אבא, זכרונו לברכה, הרני כפרת משכבו, זכה לסיבה טובה. ויונתן גם זכה לראות אותו כמה פעמים שהוא התארח אצלנו בבית, במיוחד בחגים. אז בחגים בדרך כלל הוא היה בא אלינו הביתה בשנים האחרונות. ואני אגיד ככה ממש שני משפטים שקשורים למה שדיברנו היום, שקשורים ככה לאישיות של אבא. דיברנו על עמל, אדם לעמל יולד. אבא זכרונו לברכה היה אדם של עמל ממש כל חייו. הוא גדל במשפחה, שני ההורים נפטרו בגיל צעיר, היה לו בסך הכל אח אחד שגם הוא היה משופע ביסורים, שהתעבר בגיל צעיר מאוד, ואבא היה צריך לפרנס את המשפחה ממש מגיל צעיר מאוד, וכל החיים עבד קשה בשביל לפרנס את המשפחה. בשנים הראשונות היה יוצא מהבית במוצאי שבת, חוזר הביתה ביום שישי סמוך לכניסת השבת. כל השבוע בעבודה, כך יום יום, שבוע שבוע. אבל ואף פעם לא אמר שמגיע לי חופשה, ולא אמר שעייף, שום דבר. אני זוכר שמאז שעלינו לארץ, ביום שעלינו לארץ, זה היה בשנת תשכ"ח 1968, ועד ממש עד היום שהוא הגיע לפנסיה, שהוא הפסיק לעבוד, הוא עבד כל הימים, לא הפסיד יום אחד של עבודה. יום אחד של עבודה לא הפסיד. אבל כאן אני רוצה להדגיש נקודה נוספת. ביום שהוא סגר את העסק שלו והפסיק לעבוד, באותו יום הוא נכנס לבית מדרש, לכולל של פנסיונרים, והתחיל ללמוד. למעלה מ-20 שנה למד יום יום, וזה אדם שלא הייתה לו הזכות שדיברנו עליה קודם ללמוד במקום תורה בבית מדרש כשהוא היה צעיר. אבל אצלו זה היה טבעי, זה היה כל כך פשוט. גם בשנים שאחרי שהוא היה, אמרתי לכם שבתקופה הראשונה הוא היה עובד ככה ממוצאי שבת עד יום שישי, אבל אחר כך כבר הוא פתח חנות בתוך העיר, והוא היה סוחר, והיה בערב חוזר הביתה, אבל בערב שחוזר הביתה היה הולך לבית כנסת, מנחה ערבית, שיעורים בבית הכנסת, והיה חוזר הביתה יום יום. אז היה ברור שכשהוא גומר לעבוד, כשהוא מפסיק, מגיע התקופה שכבר לא עובד יותר, שוודאי שהתורה הופכת להיות הדבר המרכזי. וגם בשנים האחרונות ממש כבר היה קשה לו ללכת לכולל, והיה שב בבית, אבל ישב בבית תמיד עם ספרים. הנקודה הזאת של אנשים ממש פשוטים, אנשים תמימים, קראנו בשבת האחרונה תמים תהיה משם אלוקיך בפרשת שופטים. אז בשבת הייתי בקריית אתא, ושם אז דיברתי, אמרתי שהיום קשה לנו בכלל להיות תמימים. מי יכול להיות היום תמים? החיים שלנו כל כך מתוחכמים, כל כך מסובכים. יש מישהו אצלנו, מישהו שיכול להיות תמים? אבל אני עוד זכיתי, שני ההורים שלי היו אנשים תמימים. אמא שלי עליה השלום, ואבא שלי אני הרי כפרת משכבו. באמת, היו אנשים תמימים, אנשים שכל התחכום של העולם המודרני והפוסט-מודרני, זה לא היה חלק מן ההוויה שלהם. הם מונם, כשהם היו מבוגרים, כבר ראו את כל ההתקדמויות ואת כל ההתפתחויות הטכנולוגיות של הדורות האלה שלנו. אבל הם, עדיין הייתה בהם ככה נטועה בהם איזושהי תמימות, איזושהי, היום יקראו לזה נאיביות, אבל אני חושב שיש בתמימות הזאת גם הרבה
תום של שלמות, של איזה משהו שאנחנו נפגם אצלנו שלא יכול להיות בכלל. זה היה האיש, אלה היו הדמויות. ואני חושב שמי שיש לו הזכות לפגוש דמויות כאלה, כן, זה כדי לתת לנו, גם כשאנחנו מתחילים להיות, הופכים להיות מתוחכמים, הופכים להיות משוכללים וכו', תמיד כדאי להיזכר, כן, בתמים הזה, בתמימות הזאת, שכדאי להיות תמים, תהיה עם השם אלוקיך. אז אני מקווה שעניתי משהו, קצת, אולי בעזרת השם תהיינה עוד הזדמנויות, אז נדבר עוד, אבל כרגע אני אסתפק בדבר הזה. טוב, עוד מישהו רוצה לשאול עוד שאלה? כן, בבקשה.
כבוד יושב-ראש הגידים, ויש הרבה עניין של עדים, ואנחנו משתמשים זה בעניין הלכה. איך משתמשים בדברים פיזיקליים, לא של עדות בדיינות, איך עוסקים עם זה? בנגד לניגוד לעדים, כי עכשיו...
לא הבנתי את השאלה.
אוקיי. איך משתמשים בדיינות, בבייסטין?
היום.
היום. בין... בין עדות לבין דברים פיזיקליים שאנחנו רואים, איך משווים את זה?
דנ"א לנגד שני עדים.
אני שואל, אם אני מבין נכון, אני מתחיל להבין את השאלה. תזכירו את השם. חיים שואל, יש הלכה של עדות פרוצדורלית, כן? על פי שניים עדים. בשטרות צריכים להיות עדים. בגט יש דיון, צריך עדים, לא צריך עדים. נכון? אז יש, בסדר, עוד נדון בזה, על עדים בגט יהיה לנו הרבה לעסוק לאורך כל השנה, עוד לעסוק בזה הרבה. כן? עכשיו, חיים שואל, יש המסלול הפורמלי של עדות. אבל בצד המסלול הפורמלי של עדות, מה קורה בבתי הדין, האם מתייחסים לכל מיני התפתחויות טכנולוגיות כמו DNA, כן? האם מתחשבים ב-DNA כעדות בבית הדין? או אם יש עוד כל מיני אמצעים כאלה של האם למשל, לא יודע מה, יביאו סרט, כן? שהסריטו, צילמו את האירוע ויש לנו סרט של האירוע מול עדים וכו'. עכשיו, אז חיים שאל את זה בצורה כזאת של מה קורה אם יש סתירה בין העדות לבין הממצאים המדעיים, כן? זאת שאלה אחת, ששאלה טובה, אבל אפשר לשאול קודם כל, לפני שמגיעים לסתירה, אפשר לשאול האם בכלל משתמשים בהם, נניח שאין סתירה, אבל יש ספק אם יש הורים ויש ילד ולא ברור מי הוא האבא של הילד, בסדר? האם אנחנו נעשה DNA, נעשה בדיקה ונבדוק, נגיד, זה הפלוני הוא האבא שלו ולא אלמוני, כן? ולבותיי יש לזה השלכות קשות, אתם יודעים שאפשר גם לקבוע ממזרות, כי אם הוא בן של פלוני ולא של אלמוני, אז באלמוני זה הוא הבעל של אמא שלו, והוא עכשיו...
לא חוששים לאין ויטרו?
לא?
אין ויטרו.
אבל בעברית.
כאילו שהכניסו את הזרע דרך...
הזרעה מלאכותית מה שנקרא.
הניתוח.
אוקיי.
לא יכולים לקבוע ממזרות, בלי לחשוש לזה.
אוקיי. בסדר. קודם כל יש ויכוח, גם בדבר כזה יש ויכוח אם יש ממזרות בזה או לא. יש לזה ויכוח, לא נעריך בזה עכשיו, אם תרצה, אם זה מעניין אותך, נראה יש בכרכים של נועם הראשונים, נועם א', נועם ב', ממש שלפני, ממש של קום המדינה, יש דיונים ארוכים בעניין הזה, האם זה יוצר ממזרות או לא. אבל בוא נעזוב עכשיו, לא זאת הסוגיה, הסוגיה היא, האם אפשר להתחשב בממצאים האלה. קודם כל, באופן בסיסי, לדעתי, ואני חושב שגם בבתי הדין מתחשבים בהם ברמות מסוימות. ככל שהממצאים הם קרובים לוודאי, אז מתחשבים בהם. אם זה רחוק מאוד, אם יש סיכויים גדולים שזה לא, שיש סטיות, זאת אומרת, אם היה 100%, שאם ה-DNA הייתה הוכחה של 100%, כן? אז לדעתי צריך להתחשב בה, ואפילו אם זה מול עדים, כן? גם זה מול עדים, זאת הוכחה ניצחת לעניות דעתי, כן? זה כמו בהרוג ברגליו. אם שני עדים באים ואומרים שפלוני רצח, ראובן רצח את שמעון, ובא שמעון בעצמו אליך, מה תגיד שעדים אמרו שאתה מת, מה אתה עושה כאן? כן? ברור שלא. אם בהרוג ברגליו, אז אם DNA זו הוכחה כזאת, כמה שידוע לי, כן? ה-DNA זה הוכחה, יכול להיות שהיום זה כבר השתנה, אני קראתי דברים שנכתבו לפני כמה שנים, אז DNA זה הוכחה של 90 ו, לא 100%. כן? וזה יכול לשנות, כי מול עדים ממש, כן? יכול להיות שעדים עדיפים. כן? אבל אם זה לא מול עדים ממש, זה עדיין רוב מכריע, שאפשר ודאי להתחשב בזה. אבל זה לא רק דווקא מול DNA, בכל מיני סיטואציות כאלה ברור לנו ככה. צריך לדעת דבר אחד שאותו הרמב"ם אומר בהלכות יסודי התורה, וזה אני אזכיר כרגע, והוא נקודה חשובה. הרמב"ם בהלכות יסודי התורה אומר שעדים, זה שהתורה אומרת לנו על פי שניים עדים יקום דבר, זה לא בגלל ששני עדים ודאי דוברים אמת, אלא בגלל שהתורה אמרה שאנחנו חייבים לשמוע על שני עדים. זאת אומרת, שני עדים לא בהכרח אומרים לנו את האמת, אבל זו הדרך האובייקטיבית לקבוע דברים, מה קרה, מה התרחש, מה אירע, על פי עדים. כך אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, פרק ח', מי שרוצה יוכל לפתוח להסתכל שם. מובן? עכשיו כך. כשיש מתח בין הדבר הזה, בין המסגרת הפורמלית הזאת של עדות לבין העובדות בפועל, כשהעובדות, אם העובדות ידועות כמו בערוג ברגליו, או אם DNA היה ברמה כזאת של ודאות, לדעתי ודאי העובדות בפועל גוברות. כן? אבל בעיה יותר סבוכה זה כשזה הולך, אז כאן נדמה לי ואני לא אעריך בזה כרגע, אני פעם עסקנו בזה, כשלמדנו בבטרה, דיברנו על מיגו במקום עדין. מיגו במקום עדין זה יכול להיות בווריאציה מסוימת סוג כזה של מתח. כי עדין זה הצד הפורמלי, מיגו זה משהו שמסתבר וכל לב השאלה, כשיש לך זה מול זה, מה עושים? ושם נקבע כמובן שמיגו במקום עדין לא אמרינן, כי עדין גוברים. כן? אז גם כאן, ברגע שזה לא 100% המיגו או הבירור המדעי הוא לא 100% ויש לך מולו עדין, אז העדין ודאי נלך אחרי העדין. בסדר? טוב. Last question for today. בסדר, בבקשה.
הייתי כמו ברמב״ם.
מה השם?
איתן קאוויץ.
איתן, כן.
הייתי כמו ברמב״ם שבכל יהודי יש מעט יכולת לחשובת שבא לפני מותו, אפילו חלשה גמור. אז יכולים לומר שאנחנו יודעים שהוא יהיה חייב לפני שימות. יכולים להרוג אותו על מה שיקרה בעתיד.
אתה שואל
בן סורר
מולד?
טוב.
זאת השאלה הקשה ביותר שרבים עוסקים בה. אני יכול לתת לך את התשובה הכי פשוטה. כן? הכי פשוטה. וזה חזל אומרים בן סורר מורה לא היה ולא נברא אלא משנה. מכיר? כן. זאת אומרת שפרשת בן סורר מורה לא נועדה לביצוע, אלא יותר ללמד אותנו כל מיני עקרונות איך צריך לעשות. בסדר? זה היה. עכשיו, לכן אני מבחינה אמיתית אני מסכים איתך. יש הרבה מנדות בפילוסופיה הזאת של ימות זכאי ועל ימות חייב, כי יש פה איזה פרדוקס. אתה מעניש אדם לפני שהוא עשה, אולי הוא לא יעשה. איך אתה כל כך בטוח שהוא יעשה? מובן? זה יותר חמור מה שאתה אמרת, כן? לכן, זה במידה מסוימת, התורה כאן אמרה איזושהי אידאה שהיא לא למעשה, אבל חשוב כדי ללמוד ממנו כמובן. אבל, בכל זאת. זה נכון שלכל אדם יש פוטנציאל של תשובה. מה שאמר הרמב״ם שלכל אדם יש פוטנציאל של תשובה וזה נכון. זה ברמה של הפוטנציאל. אבל כשבאים לסיכויים בפועל, למציאות, כן? מה הסיכויים שאדם כזה אכן ינצל את הפוטנציאל שלו ויחזור בתשובה? במישור הזה, חז"ל אומרים, ימות זכאי ועל ימות חייב. נכון? אבל עדיין אני חושב שהגישה היותר שאני יכול להזדהות אותה יותר
ולתת לכל אדם את ההזדמנות, את הזכות, את הצ'אנס לנצל את ההזדמנות הזאת. וזה חשוב לעשות דווקא מתוך לימוד הפרשה הזאת, דווקא מתוך כדי גם לידי לימוד הפרשה הזאת להגיד לכל אחד ואחד מאיתנו. הרבה פעמים אנחנו בעצמנו לא מאמינים ביכולת שלנו לחזור בשבילה, ביכולת שלנו לתקן. מה יש לי, כל אחד מאיתנו יש לו איזה תכונה, או יש לו איזה מידה, או יש לו איזה... אני יש לי מידת הכעס, אני אין לי סבלנות, אני יש לי מידה כזאת. וכך אז הוא אומר, אני אשתנה? זה כל כך קשה לשנות. ואני אומר, אסור אף פעם להיגש. תמיד יש יכולת, זה קשה. וצריכים לעבוד קשה. וכשעובדים קשה, אז יש סיכוי שגם מצליחים. אבל צריכים לתת את לעצמנו את ההזדמנות. סטפ ביי סטפ, צעד אחר צעד, צעד קטן, לא לעשות צעדים גדולים, כי צעדים גדולים יכולים גם ליפול, יכולים גם להתרסק. יכולים גם להתייאש. אם עושים צעדים קטנים, כל פעם מנסים לתקן בצעדים קטנים, בצעדים קטנים ומדודים, אפשר גם להצליח. ואני מקווה שנצליח, בעזרת השם. תודה לכם, שנה טובה והרבה הרבה הצלחה.
Right now we'll go find the theater. We should go back to the main crash and learn. Enjoy. It's important to know what they are and then the way
because I'm much better in English, like to say, how do you contrast Tesla and physical versus like forensics? I've never noticed how to say forensics behavior.
Probably forensics.
Probably.
Yeah, so that's what I
did about you. Can't see how
to play.
So it's probably IVF. No, it's called IVF. It's in vitro. I mean, I'm sure there's a word for it, but I don't know what it is.
If it's DNA, then it's probably IVF.
DNA, you know that.
And I was like, what?
Yeah. I'm sorry, the terms that I was using were not Hebrew words, so...
What were you saying? I didn't know what you said.
No, I'm saying
fertilization.
I was trying to ask like forensic evidence, but you can't. But I wrote it. That is, there's no word for that in Hebrew, as far as I know. Okay, again, that's not really. That's not Hebrew. That's just that. I was like, oh, I give up on the Hebrew word. Let's just say it's the right one. It's only the word. Typing in Hebrew is like, what's your good typing in Hebrew? It's not worth it.
My to learn
what?
It's some computer program, a technology.
Okay, I mean, I know to type in Hebrew, but I don't know. I can't take notes fast enough.
I take notes.
Right, I have.
All my notes are Hebrew.
So much.
Okay.
My laptop, we have.
I have Hebrew.
Words,
I yeah. I can type in Hebrew too, but I just can't type fast enough. I don't have the keys. I don't know the keys.
Right.
So like
try and get a
keyboard
that
I sure. The thing is though, is that I find it easier just to like instead translate it as I go in my head. That way I can actually, that way I have some sort of understanding as I go.
Right,
I didn't take a time out of the Hebrew.
That's how I learned what I say in English. No. Because I had a bed of like a 5 or 6 page paper, and I didn't say that. I had to go to
the computer. No, it's cool.
Like,
it's
yeah, I know. I didn't go to the classes.
See, that is your fault.
So how I learned to type was I had a 6-page paper to write, and I decided I have all day, there's nothing on TV, I might as well do it without looking down and trying to, you know, like figure it out.
I spent 6 hours. I still look down.
No, I still look down, but like I'm typing so fast, like even if I'm looking up, I know the general area of every key.
Right, but there are areas you do. If I type out looking, I just completely miss letters.
No, sometimes I'm completely missed, but like. I mean, I can't really type without looking down, but I can mostly type. You know what I mean?
Yeah.
Like, if you're just, like, half awake, you can still type. As long as I have a general idea.
Half awake does not work, because you'll very shortly be completely asleep.
No, you understand what I mean.
No,
you're not focusing on that. As long as it's in your line of sight.
Wait, who left the recorder?
Is that
the Yeshiva recorder? Yes, it is. Brilliant.